ערב טוב, שיעור אחרון. תשימו לב שאחרון, שיעור 10.
רגע, יש מבחן?
בסוף, כן, זה... אבל דרך האינטרנט, מקוון. וואו, החזקתם עד עכשיו, זה מדהים. כל הכבוד לכם. אני אחרי השיעור הזה אלך להתעלף בבית. טוב, אז אנחנו עכשיו בשיעור האחרון. השיעור האחרון אני הולך לעסוק בחידושים האחרונים בביולוגיה. מה המשמעות שלהם לעתיד לבוא, וקצת דיון ערכי על המשמעויות של השינויים האפשריים מהטכנולוגיות החדשות שאנחנו מוציאים כיום מהביולוגיה. וכשאני אומר ביולוגיה, אני מדבר על מכלול, כי ביולוגיה לא הולכת לבד, אנחנו כבר מדברים על הידע הביולוגי והסובבים אותו, זה לא בא לבד. קצת נתחיל עם השינויים שאנחנו הולכים לעבור ממש עכשיו. המהפכה הזאת היא לא מעבר לפינה, היא כבר התחילה והיא כבר קורית 20 שנה, ואת הפירות המשמעותיים שלה אנחנו נקטוף בעוד 20 שנה. מה אנחנו היום רואים? דברים שהם emerge, רק מבליחים החוצה. למשל, רפואה מותאמת אישית. זה על פי קריאה של הרצף ה-DNA, אנשים שולחים את הרצף הגנום שלהם, ואנחנו יכולים לפי ה-DNA לדעת מה הסיכונים שלנו לחלות בכל מיני מחלות, ואיזה דרכים אנחנו צריכים לפעול כדי להתמודד איתם. על ידי סטטיסטיקות אפשר לדעת אם תרופה מסוימת תעזור להם, תזיק להם, ואולי בעתיד יבנו תרופה ספציפית על פי רצף ה-DNA, עושים את זה כבר, אני אגיד את זה במאמר מוסגר, אבל אולי בעתיד זה יהיה נפוץ, יבנו לך תרופה ספציפית על פי רצף ה-DNA, עבור המחלה הספציפית שתקבל.
ואפשרי, אבל זה לא מעשי כל כך. אני לא הייתי חולה...
עושים את זה למשל ב...
בסרטן
דם עושים את זה. דרך אגב, שאלה מעניינת. למשל, אם אני יכול לדעת המון דברים על ה-DNA שלי, מה-DNA שלי, כולל מה צופן לעתיד. ונגיד אני ילד, ועכשיו אני אשלח את הדוגמה שלי לחול, ירצפו לי את ה-DNA ויגידו סטטיסטית, בגיל 30 אתה הולך לקבל חס ושלום ניוון שרירים. האם אני בכלל רוצה לדעת דבר כזה? שאלה טובה. אני לא יודע אם אני רוצה לדעת מה העתיד שלי, כי יכול להיות שזה ישנה לי את כל ההווה. ולפעמים עדיף לא לדעת ולתת לטבע לעשות את שלו. מצד שני, כשרואים היסטוריה משפחתית ואתה כבר חושש ממחלה, אז האי ודאות כבר יותר גרועה עדיף לא לדעת. ואז אולי עדיף לבדוק איך להימנע מהמחלה הצפויה שעשויה להגיע. אז יש פה דילמות, והיום אנשים שולחים על ימין ועל שמאל לריצוף את ה-DNA שלהם, יש חברות שעושות את זה בארצות הברית למשל, מקבלים תוצאות, והרבה פעמים הם לא יודעים להתמודד רגשית עם התוצאות, כי גם אין להם את ההבנה המדעית מה הן אומרות. אז האם כדאי לעשות את זה? זאת שאלה. אבל כשאתה חולה, ברור שכדאי. אז אמרנו רפואה מותאמת אישית, זה על פי קריאה של הרצף ה-DNA, אנחנו יכולים לעשות כל מיני סטטיסטיקות ולהבין אם תרופה תעזור או לא תעזור, אם אני חולה או לא יכול. תרופות ביולוגיות. בואו ננסה רגע, לפני שנדבר על תרופות ביולוגיות, להבין מהן תרופות מסורתיות. תרופות מסורתיות, בדרך כלל היו הולכים לטבע, לוקחים איזשהו צמח, בודקים אם הוא עוזר או לא עוזר לאיזושהי מחלה. איך היו עושים את זה? זה מאוד מאוד נדיר הרי למצוא את הצמח בדיוק למחלה, או את החומר הכימי בדיוק שיעזור למחלה. בדרך כלל היו פשוט או על ידי צירופי מקרים מגלים את התרופות למחלות, או על ידי, יש מה שנקרא למשל אתנובוטניקה. שמעתם את המושג הזה? אתנובוטניקה? הולכים לשמן האינדיאני בדרום אמריקה, ובודקים את הידע שהצטבר אצלו לאורך עשרות אלפי שנות תרבות אינדיאנית, מה עוזר, איזה צמח עוזר, איזה טיפול עוזר למחלה מסוימת. זה נקרא אתנובוטניקה. אוספים את הידע, ואז בודקים איזה חומר השפיע, מבודדים את החומר, והיו הופכים אותו לתרופה. צירופי מקרים, למשל המקרה המפורסם של מציאת האנטיביוטיקה, פלמינג. פלמינג גידל חיידקים, והוא ראה זיהום פטרייתי של פניציליום. הוא קלט שהחיידקים מתים מהחומר של הפטרייה, והוא אמר, אם ככה הפטרייה מפרישה רעל, אני אקח את הרעל הזה, ואני אהפוך אותו לתרופה כנגד חיידקים שהתקפו אותם. למאיר שלב יש ספר ילדים שאני מאוד אוהב, שנקרא איך האדם הקדמון גילה לגמרי במקרה את הקבב הרומני. אז יש דברים ש... פיתוחים שיכולים גם להגיע במקרה. יש פה מקריות, יש פה ניסיון לצמצם מקריות על ידי מסורת, אבל אין פה משהו ממוקד. זה לא טום הוק שאתה אומר לו, תפגע בבית הזה, לוחץ על כפתור והטיל נוסע לבית הזה. זה יותר פצצת מרגמה. מה שמדברים בתרופה ביולוגית זה טום הוק, זה טיל טום הוק ממוקד. כי מה קורה? הביולוגיה צוברת הרבה מאוד ידע. ידע על משמעות החלבונים. איזה חלבון משפיע על איזה חלבון, שמשפיע על איזה חלבון, שמשפיע על ה-DNA. איזה גן מוביל לחלבון. ואז אפשר להסתכל על הגן, לראות אם הוא פגום או לא פגום. וגן פגום פירושו חלבון פגום. זאת אומרת, ההבנה שהביולוגיה מייצרת, שהיא כל כך מדוקדקת, אם תסתכלו על פעם על שרשראות תגובות של חלבונים, בתא אחד, כל הידע שנצבר, זה בלתי נתפס. כל יום מוצאים עוד תהליך בתא ועוד תהליך בתא. כבר הבינו הרבה מאוד מהבסיס של התא, איך התא בנוי, תא האדם, תא בעל חיים, תא הצמח. ואם אתה מבין איך משהו בנוי, אז אתה גם יכול להבין מה מקולקל בו. אז תרופות ביולוגיות הן תרופות שמבוססות ידע מדויק. מבינים מה מקולקל בתא, ולמשל, יש חלבון פגום, אז נקבל באינפוזיה את אותו חלבון דרך הדם. או יש חלבון שבא לידי ביטוי בעודף, כי הוא עבר בעיות רגולציה, איזשהו חלבון שמבקר אותו התפרע, אז אפשר להזריק חלבון אחר, שיתקוף את אותו חלבון שבא לידי ביטוי בעודף, והבלגן מסתדר. על ידי בסיס הבנתי ממש ממש מדויק, אנחנו יכולים לעשות טילים ממוקדים לבעיה עצמה, דבר שלא היה לפני שהבנו איך ה-DNA ואיך החלבון, לא היה את הדבר הזה. זה בעצם תרופות אינטלקטואליות. אמא שלי הייתה מקבלת במשך תקופה אינפוזיה עם חלבון רקומביננטי של עכבר. וזה פתר לה את הבעיות של המחלה. זה פשוט מדהים. הגישה הזאת, תחשבו איזה מהפכה, ותבינו איך שאנחנו בהתחלה של זה. מחלה נוספת שמטפלים בה בטיפול ביולוגי זה הגושה. יש מפעל בקרמיאל שמייצר חלבון רקומביננטי בתוך תאים של גזר. זה מחלה שבסופו של דבר העצמות שלך הופכות להיות שבירות. ממש, אז ואתה לוקח את החלבון הזה ואין לך את המחלה. צריך להבין אבל שיש פה איזשהו מחסום, כי הדוגמאות שנתתי הן מצומצמות, כי גם אין הרבה דוגמאות. זאת אומרת, עדיין לא הייתה פה את הפריצה. יש כמה דוגמאות טובות, נתתי לכם שתיים מרכזיות, אבל עדיין לא הייתה פה את הפריצה. יש איזשהו מחסום, זאת אומרת, אנחנו עדיין יש לנו לאן להתקדם, ותחשבו אם כל הרפואה תהפוך להיות, לא, אני קצת מגזים, אבל הרבה מהרפואה תהפוך להיות טיל טומוק ממוקד, זה פשוט הולך לשנות את הכל. עוד דוגמה לטיפולים חדשניים, זה טיפול גנטי. מה זה טיפול גנטי? אתם זוכרים שדיברנו שאנחנו יודעים לעשות הנדסה גנטית, נכון? הנדסה גנטית בשביל לשנות את כל האורגניזם, צריך לעשות את זה ברמת הזיגוטה, שהביצית מתאחדת עם תא הזרע ויוצרת תא אחד, אז אם תעשה שם את השינוי, אז בעצם אתה תכניס אותו לכל תאי הגוף, כי מהתא הזה מתחלק כל תא הגוף. אבל לעשות הנדסה גנטית על בן אדם שלם, זה יוצא בן אדם מהונדס גנטית. כאן יש פה בעיה אתית, נכון? לשנות את ה-DNA של האדם. לאדם הבוגר אין בעיה אתית לעשות הנדסה גנטית, כי א', זה לא יגיע לכל תאי הגוף, ב', זה גם לא יעבור לתאי המין. זאת אומרת, זה לא יעבור לצאצאים. יש כמה דוגמאות של הנדסה גנטית של אנשים בוגרים, פתרון מחלות. אבל שוב, זה גם משהו שהיום הוא רק בראשיתו, היה לו עיכוב מאוד גדול, עוד רגע אני אגיד למה. והגישה הזאת היא גישה פשוט פנטסטית. למשל, ציסטיק פיברוזיס. גם קטן ברצף הגנטי של נוקלאוטיד אחד, של חומצת גרעין אחת, שעושה להם את כל הבלגן הזה בריאות, אם היה אפשר לתקן את זה, את כל התאים רק של הריאות, באמצעות שינוי הגן ותיקון שלו, זה היה יכול להיות יותר ממדים. דוגמה לטיפול כזה הייתה לפני, אם אני לא טועה, 15 שנים, ילדי הבועה. מכירים את המחלה הזאת? זאת מחלת כשל חיסוני במערכת החיסון. אמרו, יש לנו כאן הזדמנות טובה, כי תאי מערכת החיסון הם תאים בתוך רקמה נוזלית. הדם היא רקמה, נכון? היא רקמה נוזלית. לכן אפשר להוציא אותם, להנדס אותם גנטית, לתקן להם את הגנים הבעייתיים, ולהזריק את זה שוב לווריד. איך מתקנים? איך? לא, הם עשו את זה עם וירוסים. לקחו וירוסים, וירוס, הדביקו, הכניסו להם את הגן התקין, והוא פשוט תקף את תאי מערכת החיסון, הכניס, החדיר את ה-DNA. זה התכונה של וירוס, להכניס את ה-DNA שלו לתוך DNA של מאחסן, הוסט. והוא הכניס את ה-DNA לתוך התאי מערכת חיסון, ואז הכניסו לילדי הבועה האלה את הדם בחזרה, והרי זה פלא, 10 ילדי בועה יצאו מהבועה. אבל 8 מהם פיתחו סרטן הדם. מה שבעצם קורה כשמכניסים עם וירוס DNA לגנום, הוא נכנס בצורה אקראית, לא מכוונת. וה-DNA יכול פתאום להיכנס למשל באיזשהו גן, להרוס אותו, ואז חלבון מתחיל להתפרע ולעשות סרטן. זאת אפשרות שתיתכן, ובגלל שההנדסה הגנטית הזאת הייתה באקראיות, הניתוח הצליח החולמת. האמת שזה לא נכון, הילדים האלה טיפלו בהם והם ניצלו, אבל זה גרם לעיכוב מאוד מאוד גדול בכל הטכנולוגיה הזאת, כי זה ריפה את ידיהם של המטפלים בגלל הסכנות. אז דיברנו על טיפול גנטי, אמרנו שזה יתעכב, אבל עכשיו עם הטכנולוגיות החדשות כמו הקריספרס, יכול להיות שיהיה לזה עתיד מזהיר וזה יחזור, וכבר רואים שזה חוזר, כבר רואים יותר מאמרים בנושא וכבר מתאוששים מהמכה הזאת שעיקבה את כל התהליך. בחקלאות אנחנו דיברנו על הנדסה הגנטית של יצורים, שזה כנראה מה שיעשה את הקפיצה דרך הנוספת שאנחנו נהיה כל כך זקוקים לה, לספק מזון וחומרים לאדם. ושוב, הכל בחיתולים, כי היום הרגולטור לא מאשר כמעט לעשות הנדסה גנטית ליצורים. לא לצמחים ולא לבעלי חיים, לפחות למאכל ולחקלאות. ואם הוא כן מאשר, זה במשורה, עם הרבה מאוד הגבלות, להוציא צמח מהונדס גנטית לשוק, זה סביב $1 מיליארד, מאוד מאוד מסובך. הרגולציה והשמרנות מעכבות את זה מאוד. האם יש משהו בשמרנות הזאת?
אין את זה כמו שאתה עסקת בפלפלים.
בפלפלים לא עסקתי, אבל בהנדסה גנטית. אני הייתי מכניס גנים של צמחים לחיידקים, אבל זה נושא אחר. ההנדסה של היצורים החיים יש לה פוטנציאל אדיר לשנות את פני החקלאות והתעשייה. שוב, אנחנו עוד לא שם, רק בהתחלה. התוצאות של כל השינויים האלה זה הארכת חיים ברפואה, על ידי רפואה, על ידי תזונה, שיפור באיכות החיים, כי להאריך חיים זה לא מספיק, גם צריך לחיות טוב. ואולי גם יצירת אדם על, ועל זה אנחנו נדבר בהמשך. איך התאפשר כל הדבר הזה של ה-20 שנה האחרונות? הוא התאפשר מההבנה של הגנטיקה המולקולרית, התורשה המנדלית, נכון? ושל האבולוציה. שלושת הדברים האלה שדיברנו עליהם, הם הבסיס לכל הדבר הזה. אבל היה פה עוד משהו. עוד משהו נוסף. כי אבולוציה אנחנו כבר מבינים מהמאה ה-19, תורשה אנחנו מבינים מתחילת המאה ה-20, מ-1905, וגנטיקה מולקולרית, שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20. זה עדיין לא עשה את הקפיצה הגדולה שאנחנו רק עכשיו, ב-20 שנה האחרונות, מדברים עליה. אז הקפיצה הזאת התאפשרה בזכות הנדסה גנטית וטכנולוגיות של ריצוף DNA. היה פרויקט של ריצוף הגנום האנושי, אתם זוכרים? 2001,
על קיטור הרצף, כן. יצירת רצף חדש.
כן, נכון, נכון.
זה...
את צודקת, את צודקת. הריצוף זה הפעולה של איתור הרצף. אז מה שאמרתי, ב-2001 סיימו את פרויקט הגנום האנושי, הריצוף היה של בן אדם אחד, זה פרויקט שלקח 10 שנים בערך, עלה $3 מיליארד. בינינו לבין עצמנו גם לא ריצפו את כל הבן אדם עד הסוף, ועבדו עליו עשרות מעבדות. אז הקונספט של ריצוף היה, אבל זה היה מייגע. כיום, בשנת 2019, אפשר, אשתי עובדת בחברה כזאת, שקוראים לה דניאל ביוטק, שמספקת טכנולוגיות של חברה בשם אילומינה. המכשירים של אילומינה מסוגלים לרצף 100 גנומים שלמים של בן אדם ב-48 שעות בעלות של $100 לגנום. אני עכשיו, למשל, אצלי במעבדה, רציתי לדעת, לזהות יצורים מאיזושהי דוגמה של קרקעית בריכה. שלחתי את זה למה שנקרא Deep Sequencing, ריצוף עומק. ריצפתי את כל היצורים שנמצאים בדוגמה הזאת. זה פשוט הפך להיות לחם ומים של המחקר. והדבר הזה, הקפיצה הזאת בטכנולוגיית הריצוף, מה שיש המכנים מהפכת הגנטיקה החדשה, זה מה שיאפשר את כל מה שהרגע דיברתי. ההבנה העמוקה שלנו של DNA. אנחנו מבינים את ה-DNA, אנחנו מבינים את הספר של החיים.
זה לא יהיה עוד לומר שמה שקראת בשקף הקודם, קפיצת הדרך, גם זאת שאנחנו קובעים עכשיו, אבל בעיקר זאת שמצפה לנו, צריך לתת קרדיט גם בשם הפשטני למחשב, לעובדה שאנחנו עושים ביולוגיה חישובית היום.
אני אמרתי שהביולוגיה היא לא לבד בתחילת הקורס, בתחילת ההרצאה הזאת. זה גם פיזיקה, זה לא רק מחשב, זה גם הנדסת מכונות, זה המון דברים, יש הנדסה ביו-רפואית, זה מולטי דיסציפלינרי לרפא את האדם, זה מולטי דיסציפלינרי חקלאות, זה גם החרשה, זה לא רק הזרע. אני אבל בפוקוס על הביולוגיה.
לא, זה בוודאי, אני חותב לכך שהיום הרבה יותר ביולוגיה מתרחשת רק בתוך הקופסה.
נכון, זה נקרא, נכון, אין סיליקו, מה שנקרא. נכון, בגלל שדיברת על זה, לא התכוונתי להגיד, אבל כל המהפכה של הגנטיקה החדשה שמתייחסת למה שכתוב על ה-DNA, זה בד בבד עם המחשב, שהמחשב מאפשר לנו, דרך אגב הוא לא צריך כוח חישובי כל כך גדול בתחום הגנטיקה המולקולרית, הוא כן צריך כוח חישובי עצום בחקר המוח, כזה שאין לנו אפילו. בשביל חקר המוח משתמשים במחשבים ביחד מכל העולם כדי לנסות לדמות איזה פיפס במוח. אבל לגנטיקה מולקולרית יש לנו תחום שלם שנקרא ביו-אינפורמטיקה, שזה תחום במחשבים שמנתח את כל המידע הזה, שהוא גם הרבה פעמים הוא ביג דאטה, זה המון המון מידע שמגיע מה-DNA, שהרצפים הם קצת משעממים, אתם זוכרים מה כתוב שם, A-A-T-T-T-A-G-G-C-T-A-A-A, זה מה שכתוב שם. זאת אומרת, צריך להבין, לקחת מידעים, מה אומר הרצף הזה, מנתונים, ממאגרי נתונים, איך לעשות הקשרים בין חלבונים, זה גם מודלים של מחשב, ולא רק ה-DNA, גם היום אפשר לקחת חלבונים ולעשות להם הדמיות. היה ישראלי אחד מקיבוץ כפר נחום, שזכה בפרס נובל על זה שהוא הצליח לחזות הדמיה, הוא ועוד מישהו, הדמיה של מבנה החלבון באמצעות מחשב. אז ברור שהמחשבים יש להם פה חלק נכבד. דרך אגב, עם DNA יש עוד דברים שעושים שהם חורגים מתוך, חורגים מהביולוגיה. למשל, יש DNA אוריגמי, אם שמעתם. DNA אוריגמי זה תחום שלם מרתק בפני עצמו, הוא קצת חורג מהביולוגיה, אז אני לא מדבר, זה יותר ננו-טכנולוגיה, בגלל שלDNA יש יכולת להתקפל, יודעים ממש לעשות ננו-רובוטים, ויכול להיות שגם מזה יצאו פעם תרופות, שהם ידעו להיפתח ולשחרר תרופה ולסג... יש לי קרוב משפחה שהצליח להפוך את ה-DNA לחוט מוליך, וקיבל מאמר השנה בנייצ'ר, משהו מטורף, ממכון ויצמן. בקיצור, DNA יש לו עוד דברים חוץ מהביולוגיה, ולא נדבר עליהם כאן. עכשיו שאלתי שאלה, דיברנו על שלוש הדוגמות המרכזיות של הביולוגיה, DNA, תורשה ואבולוציה, ואמרתי שפיצחנו אותם בגדול, אנחנו מבינים איך DNA עובד, אנחנו מבינים איך תורשה עובדת, ואנחנו מבינים איך אבולוציה עובדת, והשאלה, מה נשאר עוד בביולוגיה לפצח? משהו גדול מאוד 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 מאוד. יפה. יש לך ראש. זה מה שנשאר לפצח. המוח. קצה קצהו של המוח אנחנו לא מבינים. המוח זה אישות מורכבת ברמה גלקטית. ועוד דבר מעניין, שהמוח זה אולי האישות היחידה בגלקסיה, שחוקרת את עצמה. זה תחום מרתק, ותחשבו מה תמון בתוכו. אחד הסודות הכי גדולים של הפילוסופיה, הבעיה הפסיכופיזית. בתוך המוח יש המון 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 מה לחקור, בגלל שהבינו שזה הדבר הבא, והבינו שמיצו את הדברים האחרים. ב-2013 התחיל פרויקט מאוד גדול, הוא לא הראשון, אבל מאוד מאוד גדול, במימון של מיליארד יורו באירופה, שקוראים לו The Human Brain Project. כי מבינים שזה הדבר הבא שרוצים לפצח. שזה החור הגדול בהשכלה שלנו. הפרויקט הזה יש לו שלוש מטרות. יש לו שילוב והדמיה של נתונים על המוח של האדם. ביסוס נתונים והבנת מחלות נוירולוגיות ופסיכיאטריות. ותכנון ובנייה של מחשבי עתיד בהשראת המוח. דרך אגב, פרויקט דומה הושק בארצות הברית בעלות של מיליארד דולר. אז זה מביא אותנו לשקף הבא. מהו מדע ומה הכוח המניע שלו? ואני שואל, מאיפה מתחיל המדע? למה האדם בכלל מפתח מדע? מאיפה זה התחיל?
סקרנות.
סקרנות, נכון. הדבר, סקרנות זה המקור הראשון למדע, נכון? אבל מה מקור הסקרנות? יפה. זאת אומרת, התכונה... נכון, אבל שאלה מה המקור שלה. אם נסתכל על זה בראייה דרוויניסטית אבולוציונית, המקור של המדע זה סקרנות. הסקרנות מגיעה מהרצון להכיר את העולם. כי ככל שאתה יותר מכיר את העולם, ככה אתה יכול להתמודד בתוכו יותר טוב, אתה יכול לברוח מטורף או לטרוף בעצמך, אתה יכול ללקט, אתה יכול לבנות. זאת אומרת, התכונה שיוצרת מדע היא תכונה שטבועה בנו. גם להכיר את העולם ברמה הבסיסית ביותר, לראות שזאב יטרוף אותי, יש בה איזושהי ראייה מדעית. אני רואה מישהו שנטרף על ידי זאב, אני אזהר מזאב. זאת אומרת, המדע היא תכונה שטבועה באופי האדם. אז הטכנולוגיה היא כלי לשלוט בעולם, שהיה הרבה מאוד בזכות הגילויים המדעיים, בייחוד המהפכה המדעית שהתחילה במאה ה-17, אבל טכנולוגיה לא התחילה במאה ה-17, כי טכנולוגיה הייתה תמיד. המצאת הגלגל זה השומרים. זה טכנולוגיה, זה לחלוטין. גם תכלס לקחת מקל בלי לעשות עליו מניפולציה ולהשתמש בו, זה טכנולוגיה, זה שימוש בכלים בעצם. עכשיו תשימו לב, איזה מחקרים יותר מקבלים כסף? בדרך כלל זה מחקרים לטובת האדם. למרות שבאקדמיה, מה אנחנו אמורים לעשות? Pure science. מדע טהור. זאת אומרת, יצרנו מדע לצורך תכלית של שליטה יותר טובה במציאות שלנו. ידע זה כוח, ואנחנו רוצים, כמו שניטשה אמר, כולנו... הרצון לעוצמה. כולנו רוצים עוד ועוד כוח. הטכנולוגיה במקרים רבים היא באמת באה לפצות על חסרונות אובייקטיביים שלנו. לדוב יש פרווה ולנו לא, אז נשחט את הדוב ונעשה מעיל פרווה, כי אנחנו גם רוצים שלא לנו קר. זאת אומרת, יש לנו עם הטכנולוגיה פיצויים על חסרונות אובייקטיביים שלנו, אבל יש לנו גם הרבה חסרונות סובייקטיביים. לציפור יש יכולת לעוף, לנו לא, אנחנו גם רוצים לעוף. למה לעוף? כדי להתקדם במרחב יותר מהר, זה יתרון. אנחנו רוצים להשיג שליטה במרחב, אנחנו רוצים שליטה, אנחנו רוצים עוצמה. כנפיים זאת עוצמה, אז נתקדם לכיוון הציפור. תעצמו רגע העיניים, וכשאני אומר לכם מדע, תנסו לחשוב מה הדבר הראשון שעולה לכם לראש. מדע. מה הדבר הראשון שקפץ? מחקר? וואו. מיוחדת. שניכם למדתם הרבה מדע, כן?
יציאת דברים שגרמו לבן אדם להתפתח.
או, סוף סוף מישהו שענה על ההשערה שלי. איך? המצאות, יפה. אף פעם לא עשיתי את התרגיל הזה, אז דווקא עניין אותי, אבל אוקיי, זה מה שחשבתי שרוב האנשים שלא התעסקו במדע יחשבו, על פצצת אטום, על רפואה, פניצילין, וכל אלה הם לא מדע. הם לא מדע. כי מדע זה כלי גילוי אודות הטבע והעולם. האנשים לא כל כך מבדילים בין מדען לטכנולוג. אני למשל לא מדען, אני טכנולוג. אני כדי לפתח את מה שאני מפתח בעבודה, אני קורא מאמרים של מדענים. אני פשוט עושה לזה התאמות. אני קצת צריך כן לחקור לפעמים, אם יש לי חסרים, ואז כן לפתח ידע חדש. ברגע שאני עושה מחקר בביוטכנולוגיה, אני טכנולוג. אבל האנשים לא כל כך מבדילים בין מדענים של טכנולוגיה למדענים רגילים, ולמרות שנתתי את ההדגשה מה המשמעויות, יש משמעויות גדולות, הבדלים גדולים בערכים ובמה שחוקרים, כאן הכל מתערבב. האנשים חושבים על מדע כעל טכנולוגיה. אמרתי כבר ואני אחזור, בגלל שהוא בסך הכל כלי גילוי אינפורמטיבי על הטבע והעולם, אי אפשר למצוא בו ערכים. אי אפשר למצוא בו את הלמה. אפשר למצוא בו רק את האיך. זה חוסר החפיפה בין דת למדע. המדע הוא לא נורמטיבי. המדע הוא בסך הכל אינפורמטיבי. הדת היא נורמטיבית. יש בה אלמנטים שקצת מקלקלים אותה של מדע, וזה גורם לקונפליקט הזה בין דת למדע. אבל בגדול, אם נעשה איזושהי הבחנה, אין חפיפה בין שתי הדיסציפלינות האלה. אי אפשר להגיד בשם המדע. אין שום דבר בעולם שהוא בשם המדע. בשם המדע אי אפשר להשמיד את העם היהודי או כל עם אחר, ובשם המדע גם אי אפשר לרפא. כל זה נכנס לתחום הערכים. הטכנולוגיה היא בעצם השימוש שלנו במדע למטרות ערכיות. הטכנולוגיה שהיא לא מדע, היא שימוש במדע למטרות ערכיות. מה שכן, לעשות מדע זה כן ערך. המדע עצמו לא מספיק לנו ערכים, אבל להחליט שאני רוצה לחקור זה ערך. אבל מה המדע עשה? ברגע שאתה מבין את העקרונות של העולם, אתה יכול לקחת את הטכנולוגיה בסדרי גודל קדימה. וזה בעצם העולם שבו אנחנו חיים כיום. אנחנו הבנו כמה פרינציפים מדעיים, ולקחנו את הטכנולוגיה בסדרי גודל קדימה. הנפש שלנו בנויה על זה שאנחנו לא מסופקים. החוסר סיפוק זה המנוע שלי להתקדם. למשל, אני הולך ברחוב, הסיבה שאני עושה צעד אחרי צעד זה שכל צעד לא מביא אותי לידי סיפוק. ברגע שאני אעצור, אני מסופק. אותו הדבר רעב, שאני מרגיש רעב, אני מחפש את הסיפוק בלאכול. החוסר סיפוק הוא המנוע התמידי שלנו בעולם הזה. אם אנחנו עכשיו ייתנו לנו איזשהו כדור שייתן לנו תחושה של מסופקים, אנחנו נהיה פשוט מנוטרלים. לא נזוז, לא נלך צעד אחרי צעד, לא נאכל. כל הזמן תהיה לנו תחושה, מילאתי את המשימה שלי. טלוויזיה, לא, גם טלוויזיה זה ביטוי לחוסר סיפוק. הטלוויזיה, את כל רגע מחכה, זה כמו צעד אחרי צעד, את מחכה לסצנה הבאה, זה, חוסר סיפוק זה מה שמאפשר להישאר מול הטלוויזיה. חוסר הסיפוק התמידי זה המנוע שלנו בעולם הזה. מה קורה? יש לנו חוסר סיפוק תמידי ביצר הסקרנות. אנחנו כל הזמן מסתקרנים. זה מניע את היצר לחקור. יש לנו חוסר סיפוק תמידי בתנאים שלנו. אנחנו רוצים כל הזמן עוצמה, אנחנו רוצים יותר מהר את הטלפון החכם, אנחנו רוצים להיעלם ולהופיע בארצות הברית ולא 48 שעות טיסה. הגענו למשהו, אנחנו לא מסופקים. אנחנו רוצים משהו יותר טוב. יש תחומים שזה חייב להיות, כמו למשל לאכול וללכת, אבל למשל בתחום הטכנולוגיה זה לא חייב להיות. זה עידוד של איזשהו יצר פנימי שבתוכנו על ידי המנגנון הקפיטליסטי, על ידי פרסומות, על ידי תרבות הצריכה, בעזרת הקפיטליזם ששואף כל הזמן עוד להתפתח ועוד להרוויח כסף ועוד לחדש ועוד לצמוח, אנחנו הפכנו את הטכנולוגיה לשמן המניע של הכלכלה. אז המדע מאפשר לנו להפוך באמצעות טכנולוגיה את הסקרנות הטבעית שלנו למכונה משומנת בגלגלי הכלכלה הקפיטליסטית, וגם במלחמת הכוחות בין מדינות, כי זה לא רק כלכלה, זה גם למי יש יותר גדול, רוסיה או ארצות הברית. עכשיו שימו לב, יש פה גם איזשהו לופ, כי ככל שאנחנו מסעפים את המציאות שלנו עם טכנולוגיה, אנחנו צריכים לייצר עוד פעם להצמיח טכנולוגיות כדי להסתדר במקום המסועף הזה. הטלפון החכם למשל, יש בו Waze, אני משתמש בווייז כדי לחפר על הבלגן שבכבישים, לדעת איפה יש פקקי תנועה. מה יצר לי את הבלגן של הכבישים? זה טכנולוגיה. זאת אומרת, אנחנו יוצרים רובד על רובד על רובד של חוסר סיפוק, על חוסר סיפוק, על חוסר סיפוק מהדברים שכביכול היו אמורים להביא לנו סיפוק. קפיטליזם זה גם תופעה יחסית חדשה, שלא הייתה בעבר. זה לא חייב להיות ככה. יש תנועות שמתנגדות לתופעה הזאת. יש למשל תרבויות שנותנות לנו רפלקסיבה על עצמנו. ברגע שהן שונות מאיתנו, אז אתה יכול לרגע להיכנס לעיניים שלהם ולהסתכל על עצמך. אני נגיד אוהב מאוד לקרוא את רבי נחמן מברסלב. למה? כי הוא נותן לי איזושהי תמונת מבט על עצמי. רגע, מי אני? כי אם אני כל הזמן חי בתרבות שלי, אני לא מצליח להבין מי אני. אני שוחה בתוך הזרם שלי. אני רוצה זרם מקביל כדי להסתכל על עצמי. או האמיש, האמיש בארצות הברית, הם מאוד מסקרנים אותי. וגם החרדים, אני רואה חרדי ברחוב, אני מאופנת. החבר'ה האלה נותנים לי לחשוב, רגע, האם מה שאני זה הדבר הנכון? האם המדע הוא הדבר הנכון? למשל, רבי נחמן מברסלב, חצי מהסיפורים שהוא מזלזל בכל הדוקטורים והפרופסורים. תקראו את מעשיות רבי נחמן, אם אתם דוקטורים ופרופסורים, אתם מאוד תיעלבו. המשכיליות, קוראים לזה שם המשכיליות בצורה של גנאי, משכיליות. למשל, ויש לו את הסיפור על חכם ותם. מכירים? בחכם והתם, התם יוצא עם ידו העליונה, והחכם דווקא ידו על התחתונה. החרדים שלא מוכנים ללכת אחרי כוכב הרוק, סטיב ג'ובס, והטלפונים שלהם הם כשרים, זאת אומרת, הם לא סמארטפונים. אז הם לא דוחים לגמרי את הטכנולוגיה, אבל הם לא סוגדים לה. והעמי שהם תקועים במאה ה-17, הם לא נוסעים אפילו במכונית.
אבל הם חיים ליד
קדמה.
הם
לא חיים בזכות עצמם.
הם חיים בצורה, תראה, האמיש האלה, הם אין להם בכלל, יש להם את הקדמה בלי המהפכה המדעית, אוקיי? אבל הברסלבים והחרדים, זה נקרא רב תרבותיות. מצד אחד הם לוקחים דברים מהתרבות שלנו, אבל מצד שני יש להם את התרבות שלהם.
ובזכות עצמם לא היו קיימים.
הם היו, למה? חכמי חזל היו קיימים.
שים אותם על הירח, איך שהם חיים.
אומנם הם
לא ייקחו.
לא, רק בארץ זה ככה. בארצות הברית החרדים עובדים, איך אמר אבטליון? אהוב את המלאכה וסנה את הרבנות. זה משהו שאני חושב חשוב להבנה. המדע הוא מסלול מאוד מסוכן. אנחנו צריכים טכנולוגיה כדי לתת לנו להתמודד עם טכנולוגיה שהוא מאפשר לאיינשטיין להיות גיבור תרבות והאיש של המאה ה-20 של טיימס, אבל גם איינשטיין הוא איש שהמציא את פצצת האטום, והרצון לעוצמה טבוע בנו, ואנחנו עשויים עם הכוח הזה במשטרים לא נכונים, בתנאים לא נכונים, להיות הרסניים כדברי הממרה הבריטית הידועה, הסקרנות הרגה את החתול. ואלה שמרנים, הם אומרים, סטופ, כל אלה נותנים לי, רפלקסיבה על עצמי. אבל עם כל הטכנולוגיה וכל מה שאנחנו ייצרנו, עדיין אנחנו לא הצלחנו לפתח את הדבר הנחשק ביותר. זה אדם על מותי. יש אומרים שעצם העובדה שהאדם מודע לסופיותו, זה מקור האי שקט התמידי שלו. וייתכן ואנחנו גם היצור היחידי בעולם שמודע לסופיותו. הדת, אחת מזכויות הקיום הכי גדולות שלה, זה האפשרות שהיא נתנה לאדם לחיי נצח. זה למשל ברכת אלוהי נשמה. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמרה בקרבי ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה, שימו לב, זה חיי נצח, הבטחה לחיי נצח, בי לעתיד לבוא. ואם הנשמה חזרה לפגר מת, זאת אומרת, היא גם לא הלכה, נכון? היא הייתה קיימת איפשהו, זאת אומרת, הנשמה לפי הראייה הדתית ממשיכה. וזה הבטחה מאוד גדולה של הדת. וזה תופס הרבה מאוד אנשים בדת, זאת אומרת, זה נותן להם פתרון לאי שקט הקיומי שלנו. אבל מה הבעיה של זה? הבעיה שצריך אמונה. ומה יותר חזק מאמונה? לפחות בראייה שלנו?
אמונה.
ידיעה. ידיעה, נכון. ידיעה זאת אמונה שדבר הוא אמיתי בגלל שיש איזושהי סיבה טובה לחשוב שהוא אמיתי. זאת אומרת, יש לו איזשהו מבחן. ככה זה לפחות במדע. את הסיפור הזה אי אפשר להעמיד למבחן. וזאת הבעיה של הדת. מה יותר טוב ומה היה מוכר יותר? שמבטיחים לך חיי נצח בעולם הבא, או שמבטיחים לך חיי נצח בעולם הזה, שזה הרבה יותר מוחשי לך, כי אתה חי בעולם הזה, ולמי מבטיחים לזה שחי בעולם הזה?
אם אתה יכול להאמין, זה הכי טוב.
זהו. עכשיו, מסתבר שהתפתחה תרבות דתית של ממש, של חבר'ה שדוגלים באסכולה המדעית. אלה חבר'ה שהם מאמינים בדת שקוראים לה טרנס-הומניזם. אני אקריא לכם איך הגדיר את הטרנס-הומניזם הפילוסוף מקס מור. כך הוא אומר, טרנס-הומניזם הוא מבחר של פילוסופיות שמחפשות להובילנו למצב של פוסט-אנושות. הטרנס-הומניזם חולק מאפיינים רבים עם ההומניזם, כולל כבוד להיגיון ומדע, וכמו כן מחויבות לקדמה והערכת הקיום של האדם, או טרנס-אדם בחיים, זאת אומרת לא אחרי המוות. הטרנס-הומניזם שונה מההומניזם בכך שהוא מבין וצופה שינויים רבים ועקרוניים של טבענו ואפשרויות חיינו, כתוצאה מגילויים שונים במדעים והטכנולוגיה. זאת אומרת, מה הם עשו? הם לקחו את מה שתיארתי עד עכשיו, את התרבות, את הטכנולוגיה שהפכה להיות תחליף לדת, הם הפכו את זה לדת של ממש. הם דוגלים בזה, הם אומרים שהם לא ימותו. יש להם קהילות בכל העולם, יש להם אבות מייסדים של מחשבה. בכל האוניברסיטאות המובילות אפשר למצוא אותם, הם בדרך כלל הולכים למחקר של אנטי-אייג'ינג, נגד הזדקנות, וחבר'ה שרוצים לחשוב על כל מיני כיוונים, איך לא רק להאריך חיים, איך ליצור מצב שאתה לא תמות בכלל. עוד רגע אני אתן את הרעיון המרכזי שלהם, איך לא נמות בכלל. גם בביולוגיה יש דבר כזה, אימורטליטי, שאתה לא מת. למשל, לא מזמן פורסם מאמר מדהים על מדוזה. יש להם כמה שלבי מעבר בחיים, מזיגוטה לבוגר. לרווה, פוליפ, ואז הן גדלות. הראו מדוזה שמגיעה למצב בוגר, ויודעת לעשות רוורס ולהפוך חזרה לפוליפ, שזה המצב ה... משהו מדהים. ולמשל, בואו נתן לכם, זה קצת אולי פילוסופי. שימו לב, כל מה שאתם רואים פה זה צמח אחד. צמח אחד, למה? כל הירוק הזה, בכל השדה, זה צמח אחד. גם יש יערות של עצי צפצפה, שזה הכל עץ אחד. עכשיו שוב, זה עניין של ראייה פילוסופית קצת. למה? כי הוא שולח מתחת לאדמה שורשים תת-קרקעיים, שהם לא בדיוק שורשים, הם גבעולים. הם גבעולים שמהם יוצא שורש ונצר. ואז הוא מייצר את השכן שלו ברבייה אלמינית. וגטטיבית, אבל השכן שלו זה הוא, הוא הוא מבחינה גנטית, הוא זהה גנטית ב-100% אליו, וזה הוא גם כי הוא מחובר אליו, הוא קשור אליו בחבל טבור, הוא לא מנותק ממנו. עכשיו, נגיד אני רוצה להרוג... מה? בננה?
לא, ננה.
אה, ננה? כן.
אסוף, למשל.
היה בליט ככה, הרבה מאוד צמחים זה ככה.
אסוף?
אסוף, כן, חלקו גם ככה, כן. אז מה שקורה פה, נגיד אני רוצה להרוג, אני ארוג חצי מהשדה, אני לא הרגתי את היצור הזה, והוא כל הזמן יגדל לי עוד כאלה ועוד כאלה, וזה יצור, כאילו הוא מחובר, הוא קשור. זה יצור אחד, שפשוט יש לו הרבה פנים, אז הוא לא יכול למות. והוא גם מתחדש כל הזמן. חיידקים, החיידקים שיש לנו בגוף, לחיידקים יש שתי גישות, יש חיידקים שמתים וחיידקים שלא מתים. חיידקים שלא מתים זה חיידקים שהם פשוט מתחלקים, ושתי תאי הבת שלהם הם תאי בת, הם לא אחת תאים ותא בת. ואז שני תאי הבת, ה-DNA חדש, טרי, כמו של ילד, אז מה קרה לאמא? היא לא מתה, היא לא קיימת, אבל היא לא מתה, היא פשוט התחלקה. זה לא מוות, זה משהו מוזר, זה... היא לא מתקיימת, אפשר להרוג אותה, נשים עליה כלור היא תמות, אבל אם היא מתחלקת, היא לא חוותה מוות, היא פשוט, זה קצת מוזר. יש דברים של לא למות, יש סרטנים לובסטרים שאומרים שהם לא מתים, המחקר טוען שהם לא מתים לעולם, וגם תיאורטית אנחנו, למה למות בכלל? מה הסיבה למוות? אז יש שאומרים שזה בגלל שחיקת החומר, אז הנה, אפשר לפתור את הדברים האלה ולהאריך חיים. ואפשרות אחרת שקיימת זה פרוגרם למות. תוכנית של הגנים שהורגת אותנו. ורואים את זה בצמחים. לא סתם הצמחים בבת אחת מתייבשים. יש להם גנים, יש להם כמה מאות גנים שאחראים להרוג אותם בצורה מכוונת. לגבי האדם יש גם זה וגם זה. יודעים שיש לנו גנים שעם הזמן יורדים בתפקוד בצורה מבוקרת. ויש אסכולות שחוקרות יותר את זה וחוקרות יותר את זה. זאת אומרת, גם מבחינה ביולוגית לא חייבים למות. עצם העובדה שהתאי מין שלנו יוצרים ילדים שה-DNA שלהם הוא חדש וטרי, זה רק אומר שיש לנו מנגנונים שמאפשרים תיקון של הנזקים שקורים לנו עם הזמן ב-DNA.
הרצון לעשות ילדים זה גם כדי להמשיך...
זה רק...
נכון, אבל אז השאלה, למה אם אנחנו, ה-DNA שלנו הוא זקן, אז איך אנחנו לא מורישים DNA זקן, הרי דור הולך ופוחת. אז לא, מסתבר שיש לנו מנגנוני תיקון של DNA בעברי המין, למשל טלומרז, זה איזשהו אנזים שמעריך טלומרים, שיש שאומרים שטלומרים זה אזור בכרומוזום, שככל שהוא מתקצר אתה בסוף מת. יש שם אנזים שמעריך אותו בחזרה. זאת אומרת, יש לנו מנגנונים לחדש את נעורי ה-DNA שלנו. האם נוכל לגרום להם להיות אצלנו בגוף? סתם למשל, זה לא מזמן לקחתי מאתר הידן, האם בני האדם יזכו לחיות 150 שנה? איזשהו גן שנמצא בזבוב פירות, שמצאו שאם הוא בא לידי ביטוי בעודף, אז הזבוב חי 70% יותר מהזמן שהוא חי במקור. מצאו גן אחד. עכשיו צריך איזה מישהו שיעשה הנדסה גנטית על ביציות של בני אדם, מה שהיום זה לא אתי, בגלל כל העוצמה של ההתפתחות המדעית, יכול להיות שיום יבוא וזה יהיה אתי, ואם זה לא יהיה אתי במקום אחד, אז כבר למשל לפני כמה שנים בודדות פורסם שבדרום קוריאה יצא בן אדם המשובט הראשון, משובט זה לא הנדסה גנטית, אבל זה משהו שהוא לא אתי. זאת אומרת, הדברים האלה, דרך אגב, בסוף כנראה זה לא היה נכון, אבל לא משנה. דברים האלה יכולים לצאת מתוך משטרים, דווקא דרום קוריאה לא היינו מצפים, אבל צפון קוריאה. וייתכן נגיע לדבר הזה בסופו של דבר, כי יגידו, רגע, יש פה גן, אתה רק שם אותו ואתה פתאום חי 150 שנה. מישהו ירצה את זה ובסוף יעשו את זה, ואז פתאום זה ייתן יתרון לאיזושהי חברה, ואתה לא תרצה לפגר מאחור. איכשהו בסוף נגיע לזה. בגלל זה אמרתי שאני אף פעם לא מזלזל בשמרנות, שלא שואל יותר מדי שאלות, פשוט לא, עצור, לא להמשיך. אבל החבר'ה האלה, הטרנס-הומניזם, רוצים את ההנדסה הגנטית הזאת בבני אדם. כי אם זה יקדם אותנו ל-150 שנה, זאת המטרה שלהם. זה בכלל לא מעניין אותם האדם המקורי, האותנטי. שימו לב מה הוא כותב. הטרנס-הומניזם צופה שינויים רבים ועקרוניים של טבענו. זה הטרנס-הומניזם. הוא מדבר להגיע למצב שנקרא סינגולריות. סינגולריות בטרנס-הומניזם זה מצב שבו האדם הוא כבר לא מה שהוא היה בעבר, הוא כבר אדם אחר שאפילו אנחנו לא יכולים לדמיין מהו, מבחינת הערכים, מבחינת המבנה, אולי הוא בכלל יהיה אדם מכונה, מה שנקרא סייבור. כבר יש לנו יצורים כאלה, רגע, יצורים שהם אדם מכונה. הנה, הסתכלו, למשל, זאת אישה שהיא משותקת לחלוטין, האישה הזאת, קדחו לה את הגולגולת והשתילו לה אלקטרודה על המוח, והיא שולטת ביד שלא נוגעת בפיזית, ושותה, שותה מים בעזרתה, והכל באמצעות המחשבה. זה מה שנקרא סייבורג, שזה שילוב בין ביולוגיה למכונות. וזה כבר קיים. הם רוצים להגיע לסייבורג הזה, אם זה ישרת את המטרה שלא למות. כי הם לא רוצים למות. השיא המחשבה, אם שמעתם על בן אדם שקוראים לו ריי קורצווייל, הוא מדען וטכנולוג ופילוסוף יהודי. מה? לא, הוא ממציאן על, הוא ממציא מיליון דברים. הוא גם עתידן, 86% מהתחזיות שלו, ב-50 שנה האחרונות התקיימו. הוא חזה רשתות, ועוד הוא חזה, בין היתר, זה שבעתיד, המצב הזה שהמכונה מחליפה פונקציות של המוח, לאט לאט יהיה אפשר לשחרר את המוח מעוד פעילויות, ולתת למכונה לעשות את זה, ועוד. ומה שאמרתי, הטרנס-הומניזם שואפים בסופו של דבר, הם שואפים שכל המוח יועתק למכונה, ואז לא נהיה תלויים בדבר הפרימיטיבי הזה, שמתיישן אחרי הגוף שלנו. הם אומרים, הגוף שלנו זה מנסה גרוע. אחרי 90 שנה מתחילות בו תקלות, וצריך להחליף את המנסה. הם לא שואפים לזה כמו שזה אחת התקוות שהם רואים בהם אפשרות לחיי נצח. אנחנו אולי פתאום נובל לכיוון של סייבורגים, או אני לא יודע, אולי שכבר נהיה סייבורגים, לא נחשוב שזה רע. יש כאלה שכבר עכשיו, הטרנס-הומניסטים שלא חושבים שזה רע, שהם חותרים לזה. אני רק שואל, האם נכון לחנך למדע? האם זה ערך נכון? תודה על ההקשבה. תודה רבה.